אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. הבוקר נדבר על פעילויות גופניות מומלצות לגיל השלישי ועל סטארט-אפים שנועדו להגביר את המודעות לפעילות הזאת. נדבר על ספרים שכדאי לקרוא, ספרים שעניינם זקנה, זקנים וזקנות. נדבר גם על טיפול חדש בסרטן שנפוץ בגיל המבוגר, ונדבר גם על נהיגה וניהול הכסף אחרי הפרישה. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי. ככל שנספיק, כמובן בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. יש פעילויות גופניות שמומלצות במיוחד לבני הגיל השלישי, בני ובנות כמובן. אנחנו מדברים על פעילות גופנית שמורכבת משיווי משקל, מתיחות, חיזוק ואירובי. עד כמה קיימת המודעות לחשיבות של הפעילות מהסוג הזה? אנחנו ננסה לבדוק עוד מעט וגם נציג ונציע כמה סטארט-אפים שבאים לאפשר העמקת הפעילות הזאת והעמקת הידע בתחום. השבוע גם מתקיימת תחרות של סטארט-אפים שנמצאו טובים ביותר בעידוד לפעילות גופנית כזאת. הדוקטור יעל בן בניסטי היא מנכלית קרן השקעות של מגדלי הים התיכון. היא שמארגנת את התחרות הזאת, והיא יעל עכשיו אורחת שלנו. שלום דוקטור בן בניסטי.
שלום ובוקר טוב.
אז בואי נתחיל להכיר קצת את הפעילויות הגופניות היותר מומלצות לגיל השלישי. הזכרתי בפתיחה, אבל בואי תרחיבי את.
קודם כל חשוב להגיד שגם אנשים שלא עסקו בפעילות גופנית כל החיים, מומלץ להם להתחיל להיות פעילים ולא
ברור,
משנה באיזה שלב.
ברור, ברור. תמיד כן, לא להסס.
בוא נדבר רק על... גם אם יש לנו איזושהי מחלה או מוגבלות, אין לנו שום בעיה לעשות פעילות
כן,
גופנית.
ואנחנו
באמת
פה...
הפעילות המומלצת היא שילוב של ארבעה סוגים של תרגילים, שזה בנוי מאירובי, לצורך העניין זה יכול להיות הליכה, הליכה מהירה, הריצה למי שרוצה.
אירובי כל מה שמעלה את הדופק.
נכון. כשאנחנו מדברים על אירובי, אנחנו מדברים על פעילות שהיא מינימום 10 דקות. זאת אומרת, אם אני לא עשיתי פעילות גופנית כל חיי ואני רוצה להתחיל ללכת, להתחיל ללכת 10 דקות. זה מספיק בתור התחלה. לאט לאט אנחנו נעלה את הזמן. הסוג תרגילים השני, הוא בניית כוח שרירים.
וככל שאתה עולה בהליכה, זאת אומרת, אם אתה הולך חצי שעה כל יום, זה טוב?
כן, זה נהדר. זה היעד שלנו.
אוקיי. כל יום?
כל יום.
ואם רק ארבעה ימים?
אם רק... המינימום הוא 3 עד 4 ימים. הכי טוב זה כל יום חצי שעה, כשמהירות ההליכה שלנו צריכה להיות מהירות הליכה שבה אנחנו יכולים לדבר. כשאנחנו מסוגלים לדבר, זאת אומרת שאנחנו לא נמצאים במצוקה נשימתית, ואנחנו נמצאים באמת בבנייה של סיבולת לב ריאה.
או, זה חשוב לדעת, ואם אני הולך, הולכת לבד, אל מי אני אדבר כדי לדעת אם אני בקצב הנכון?
לשים אוזניות, לשמוע מוזיקה, ולגמגם לאט לאט את ה... לדבר את ה... לשיר לעצמך את השיוק. שזה תמיד טוב, דרך אגב, כי מוזיקה מחוברת לנו במוח לאזור של תנועה, ולכן תמיד כשאנחנו שומעים מוזיקה, בא לנו לרקוד. כי הקשר הזה הוא קשר עצבי בתוך הראש.
וואו,
זה מעניין. אז רק למי שרוצה לעודד את עצמו... לשים מוזיקה.
וואלה, כן, אני בדיוק עושה את ההפך, כי כשאני הולך, אני אומר, אני רוצה לשמוע את הקולות, לראות את האנשים, לשמוע את מה קורה מסביב, לראות. אוזניות דווקא אמורות, נורא מנתקות אותך ממה שקורה סביבך, לא?
אתה יכול לשים את זה בווליום נמוך, אבל המקצבים, ולא סתם כתוב בתנך שאנחנו יוצאים במחולות ובתופים, כי המוזיקה גורמת לנו פשוט לתנועה, לרצון לתנועה. זה משהו שהוא ידוע, והוא ממש הפרשה של הורמונים בתוך המוח, והחיבור בין האזורים. אז לנסות, כדאי.
אז הנה, למדנו משהו, וטוב, אני אחבר אוזניות כשאני הולך.
כן, אבל לא לשכוח שאנחנו צריכים גם לבנות כוח שרירים, ופה אנחנו צריכים לעשות קצת תרגילים עם גומיות, עם משקולות. מי שאין לו משקולות או גומיות כמובן יכול להשתמש בבקבוקי מים מינרלים קטנים, אז כבר הרווחנו משקל של 750 גרם, ולעבוד גם על הנושא הזה. כמובן התרגילים הבאים יהיו אימון יציבות ושיווי משקל, בגיל המבוגר לא צריך לומר שיש קצת ירידה באיכויות של השיווי משקל, זה דבר שאפשר לעבוד עליו ולשפר אותו, ולכן חשוב לעבוד.
תני לנו דוגמאות למכשירים שלא צריך לקנות, או לא צריך להגיע למגרש מסודר, שבכל זאת אפשר להשתמש בהם בשטח.
קודם כל, כשאנחנו עובדים על שיווי משקל, אנחנו יכולים לעמוד בפינה של החדר, שיש לנו בעצם קירות תומכים משני הצדדים, להצמיד את כפות הרגליים, לעצום את העיניים ולנסות לשמור על שיווי משקל. במידה ואנחנו נופלים לאחד הצדדים, לא קרה כלום, כי אנחנו תמיד נתמכים בעזרת הקירות. אם מישהו מפחד ליפול קדימה, הוא יכול גם לשים כיסא מקדימה, ואז מקסימום יש לו תמיד במעלה אחיד.
ומחוץ לבית, ברחוב, במגרשי, בפארקים?
בפארקים יש לנו המון מכשירי כוח, שהעיריות פיזרו לנו. שבדרך כלל עובדים נגד כוח הגוף. זאת אומרת, אין שם משקולות, אלא אתה עובד נגד עצמך. מאוד מומלץ, מאוד טובים, אלה תרגילי הכוח. סיבולת לב ריאה זה ההליכה בחוץ, שהיא נהדרת במיוחד בתקופה הזאת. ושיווי משקל תמיד אנחנו יכולים לעשות בבית. התרגילים האחרונים הם תרגילי גמישות, שאיתם אנחנו באמת יכולים לעשות כל בוקר לפני שאנחנו קמים מהמיטה. התרגילים הכי טובים הם טיפה לפתל את הגוף. אחת הבעיות בגיל המבוגר זה ש יש יותר נוקשות, ואם אנחנו נדמיין רגע את הדוגמניות הולכות על המסלול, אז אנחנו יכולים לדמיין את האגן הולך לכיוון אחד ואת הכתפיים הולכות לכיוון השני, זה בדיוק תנועת הפיתול שיש לנו בהליכה רגילה, רק שהן עושות את זה קצת יותר בהגזמה.
אגב, מה הסיבות...
זה דבר שהולך לאיבוד עם השנים.
כן, מה הסיבות לאותה נוקשות?
זה קורה עם השנים, זה קיצור של שרירים, זה נוקשות של השלד, ומאוד חשוב לנו לשמור על התנועתיות הזאת, כי זה בעצם אחר כך מגן עלינו מנפילות ומפציעות. זה איזשהו מנגנון של הגוף להגן על עצמו כשהוא יוצא מהשיווי משקל.
כן, אז אמרנו שיווי משקל, חיזוק, אירובי ומתיחות גם?
ומתיחות, גמישות ומתיחות.
שזה מה, איך עושים את זה?
גמישות ומתיחות, אנחנו יכולים או לשבת וליישר את הרגליים כלפי מטה ולהתכופף כדי למתוח את הגב התחתון. אנחנו יכולים לעמוד ולהתכופף כלפי מטה כדי למתוח את הרגליים. לעבוד על הנושא של הפיתול והסיבוב, כמו שתיארנו עכשיו. כל מה שבעצם מפתל את הגוף, מותח אותו, מבחינתנו זה נהדר. בלי אביזרים. אפילו לא צריך אביזרים.
יפה. אז עכשיו
צריך לקחת בחשבון שבתקופת הקורונה, כשהרבה אנשים בעצם נמנעו מלצאת מהבית ולעשות פעילות גופנית, אנחנו באמת בסטטיסטיקה ובמחקרים ראינו בקרב בני 65, הם דיווחו על 33% ירידה בביצוע של פעילות גופנית. ולכן מאוד חשוב לנו להחזיר את האנשים לפעילות ולספר להם ושיבינו על התועלות והיתרונות שיש לפעילות גופנית סבירה.
אוקיי, אז אחרי שלמדנו מה אפשר לעשות באמצעים ביתיים ובפארקים הקרובים, בואי נדבר קצת על הסטארט-אפים שהזכרתי. מי הוביל אותה? מי יזם אותה?
אז קודם כל, אתמול עשינו את באמת את גמר תחרות סטארט-אפ השנה של 2021. בגמר הזה הגיעו 5 סטארט-אפים ששלושה מהם באמת עסקו בתחומי פעילות הגופנית, שזה שינוי מאוד משמעותי מהשנים האחרונות. שם ראינו יותר סטארט-אפים שעסקו בפיתוחים שקשורים לחברות טיפולי סיעוד או לסידור עבודה, להתאמת מטפל למטופל, יותר לנישה הטיפולית. פה אנחנו רואים יותר איכות חיים. הזוכה שלנו בעצם היה פלטפורמה שנקראת אובי.
איך היא נקראת?
אובי של חברת אייקליק, שהיא בעצם קונסולה כמו מקרן שמקרין משחקים על כל שולחן, על כל רצפה, על כל קיר. בעצם מאפשר לנו לצאת מהמסכים ולעשות את הפעילות הגופנית בכיף. את המקרן הזה אפשר לחבר בכל תקרה בבית, או בחדר פיזיותרפיה, במרכז יום, בדיור מוגן, בחדר כושר. ומה שיפה בתוך הקונסולה הזאת, שיש לה משחקים שאתה יכול לעשות עם עצמך, אבל יש לה גם משחקים שמיועדים למשחק של האדם המבוגר עם הנכד או הנכדה. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו מתקינים את המקרן הזה על גבי התקרה והוא מקרין על הרצפה, נפתח מגרש כדורגל בגודל של בערך 2x3, הכדור הוא כמובן כדור וירטואלי, ומה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לקרוא בו בצורה וירטואלית,
כן.
ולעשות את התנועות. כיוון שזה משחק שהוא מותאם לילדים ולמבוגרים, אז הכדור נע בצורה קצת יותר איטית, ואז אנחנו באמת יכולים לשלוט.
אז אובי, זה הסטארט-אפ שזכה במקום הראשון. אגב, הוא כבר בתצורה הסופית שלו, זאת אומרת, הוא בנוי כבר מוכן לשיווק ולהפצה.
הוא בנוי, מוכן. כן, ויש לו כבר מעל 40 משחקים שנמצאים בתוך המערכת, פשוט לרכוש וליהנות, במקום להתחיל לאסוף עשרות משחקים בבית, קונסולה אחת על התקרה או בחדר כושר, ופתחנו פה עולם שלם של משחקים, גם למבוגרים, אבל בעיקר לקשר עם הנכדים, כי כשאנחנו רואים אותם מגיעים, אז אנחנו יכולים לעשות פעילות גופנית ביחד, שהיא פעילות גופנית בכיף.
נפלא. מי זכה במקום השני?
אז במקומות האחרים, לא אין לנו מקום שני, אבל בעצם אחד הסטארט-אפים שהציג היה כיסא מיוחד, חלומו של כל מתאמן ספורט, כי בעצם מה שאתה צריך לעשות עליו זה לשבת. הכיסא הזה מדמה טיפול, כן, זה חלומו של כל אדם.
כן.
אתה יושב עליו, הוא בעצם עושה לך סוג של טיפול פנדקרייז, ומחזיר בעצם את התנועתיות של הפיתול שדיברתי עליה קודם, שכל כך חשובה לנו ליציבות ולמניעת נפילות.
איך זה קורה? אתה מחובר למשהו בכיסא?
אתה רק יושב עליו, והחלק העליון שלו והחלק התחתון שלו פועלים בצורה מנוגדת, שבתוך זה גם יש תנועתיות שגם למעלה למטה, אבל גם פיתולים ימינה ושמאלה, ובעצם אנחנו מזכירים לשלד ולשריר את תנועות הפיתול שהוא שכח בעבר. ומחזירים לו את התנועה של הפיתול ואת ההליכה היותר יציבה. דבר זה כבר הוכח מחקרית, התוצאות הן נהדרות, ולקראת סוף השנה יצא גם הגרסה הביתית, שזה יהיה מעין תוספת כמו של כיסא מסאז'. אז בעצם את הכיסא הזה אתה שם על הכיסא שלך, מתיישב עליו, מחקר מראה שאתה צריך לשבת על זה בערך 20 דקות ביום.
נפלא.
כל ששומעים חדשות, שומעים טלוויזיה, רואים טלוויזיה זה נהדר. ובעצם אתה מונע לעצמך את הנפילות, מחזיר את הגמישות של הגוף, ונהנה מאוד, כי בעצם אתה לא צריך לעשות כלום.
נהדר, אז למדנו היום המון על פעילויות גופניות לאנשים מבוגרים, על 4 עיקרים שחשוב להקפיד עליהם, ובעיקר על המצאות חדשות. הדוקטור יעל בן בניסטי, תודה רבה שעשיתם את הקידום הזה לפעילות גופנית. גם אני למדתי, אני הולך לשים אוזניות בהליכה.
כן, בהחלט.
תודה רבה.
בבקשה.
להתראות.
יום בו יקום בינינו כחומה, כל אילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב נתנו, גיאות אשר נסענו בדממה, וכל מבט מושפל יהיה אשמה, וחלומות רעים בהם נצרבנו, ואהבות זרות אשר אהבנו, דרדר וקוץ כל שעל אדמה. ביום בו נעמוד זרה מול זר, גזולי עתיד ונבגדי עבר, ידענו מי שכבר, ואל היום בשלל, בשלל צבעי הקשת, נושיט היד ולא נמצא דבר, יום בו יקום בינינו כחומה, כל לילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב עקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה, וכל מבט מושפל יהיה אשמה, וחלומות רעים בהם נצרבנו, ואהבות זרות אשר אהבנו, דרדר וקוץ כל שעל אדמה, דרדר וקוץ כל שעל אדמה,
את ואני והזקנה הוא מיזם מוקלט שבו חברו שתי מטפלות למתן המלצות והדרכה לטיפול בזקנות וזקנים. היזמיות והמבצעות הן הדוקטור דנה פאר, שהיא גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ויעל חביב, שהיא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי, ואנחנו מכירים אותה כאן בשיחותינו מעת לעת. העיסוק המרכזי של דנה הוא ייעוץ והדרכה לבני משפחה שמטפלים באדם עם דמנציה. ידיה של דנה יותר ויותר מלאות עבודה לצערנו, משום שעדיין אין תרופה למחלות האלה, אבל מאידך הן נעשות נפוצות עוד ועוד. את הפרק האחרון שלהן באת ואני והזקנה הן הקדישו דנה ויעל לספרים וזקנה. הבוקר אנחנו נחלוק איתכם חלק מההמלצות שלהם. בוקר טוב לדוקטור דנה פאר.
בוקר טוב.
איך הרכבתן את הרשימה הזאת שלכם? אני ספרתי בה כמעט 13 ספרים, משהו כזה, כן.
נכון, ועוד הגבלנו את עצמנו.
למה?
גם בגלל שבחרנו ספרים בעברית, שזה הרבה פחות ממה שיש בשפות אחרות, וגם שלא יהיה יותר מדי ארוך למאזינים. אבל באמת בחרנו את הספרים המשמעותיים ביותר, שעיצבו ושינו, לא יכולה בכך לומר בנקודה מסוימת, אבל כן השפיעו, אצלי לפחות, על התפיסה שלי את תקופת החיים של הזקנה, ומה אפשר לצפות או לא לצפות גם מאנשים וכמטפלת וגם מי שיום אחד תהיה שם.
אז בואי באמת שתפי אותנו בתפיסה שלך לגבי הזקנה, מה היא, עוד מעט נגיע לספרים.
אז בעיניי זקנה היא תקופת חיים. כמו כל תקופת חיים אחרת, יש בה דברים טובים יותר ודברים פחות טובים פחות, וככל שאנחנו נכיר בכך בשלב מוקדם יותר של חיינו, כך יהיה לנו קל יותר גם להתמודד אותה. התפיסה הרווחת היא שזקנה זה שחור שחור ורק מלווה באובדנים ודברים שליליים.
ודעיכה ונסיגה.
אין ספק, נכון. אבל מי שעוסק בזה ומוכן לדבר ולחשוב על זה, יודע שיש גם דברים טובים בזקנה. אני תמיד גם אומרת שאני לא מכירה הרבה אנשים שבאמת רוצים לחזור לילדות שלהם, כי יש איזושהי, לפעמים איזושהי אידיאליזציה של הילדות, אבל ילדותנו הייתה חוויה ארוכה של חוסר שליטה שקובעים לנו ומחליטים לנו, ולא רק התמימות והנאיביות של החיים ורודים. אז בזקנה, הניסיון החיים שלנו, שאנחנו מזלזלים בו מאוד ולא מעריכים כראוי, זה הדבר המשמעותי ביותר שמקל עלינו. אני בוודאי לא הייתי מוכנה לחזור להיות בגיל ההתבגרות, למשל, שזה היה קטסטרופה. ויש לנו הרבה מאוד מחקרים היום שגם מראים שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מפתחים גם איזושהי, מה שנקרא resilience באנגלית, חסינות רגשית, וגם תפיסת עולם שמקלה עלינו להתמודד עם השינויים שיבואו.
שזה קצת מפתיע, זאת אומרת, על מה מתבססים המחקרים האלה?
יש ממש מחקר גדול של דוקטור קרשטנסן, לורה, מארצות הברית, שעשתה במשך שנים, ומצא שיש שינוי בתפיסות עולם, גם בהתייחסות הרגשית, אבל גם באופן שבו אנשים קולטים את האינפורמציה וזוכרים אותה. למשל, היא מצאה שיש איזושהי נטייה לא בכך להרכיב, נקרא לזה, משקפיים ורודות על המציאות ככל שאנחנו מתבגרים, אלא כן לזכור מידע חיובי יותר. זאת אומרת, עם השינויים הקוגניטיביים שמגיעים, שנכון, יש שינויים חלקם שקשה לנו יותר להתרכז לאורך זמן, יש שינויים בזיכרון, אבל אחד הדברים, השינויים בזיכרון שלא מדברים עליו, זה שאנחנו זוכרים יותר את הדברים החיוביים מאשר את הדברים השליליים.
למה מייחסים את זה? לאיזה סוג של הישרדות? זאת אומרת, אני אחשוב טוב, אז מה הזמן שנשאר לי יהיה טוב?
לא בהכרח, וזה גם לא משהו שנעשה באופן מודע. זה איזשהו מנגנון שמתפתח. אומרים שזה כנראה קשור להיבט הרגשי, שלאחר שחווית הרבה מאוד חוויות, חלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות בחיים, העניין הדרמטיזציה של חוויות הוא מצומצם יותר. זאת אומרת, מה שהיום מרגש אותי, מה שרגש אותי בשנות ה-20 שלי, וחשבתי שזה קטסטרופה, לא קיבלו אותי לעבודה, לעולם אני לא אמצא עבודה. בגיל 40 אני כבר יודעת, בעיקר אחרי תקופה של קורונה, שדברים לא, מה שיש עכשיו זה לא סוף העולם, נכון, קשה וכדומה, אבל זה נותן לי איזושהי פרספקטיבה.
כן. בואי נחזור לרשימת הספרים שהרכבתן באת ואני והזקנה. עוד מעט אנחנו נרחיב על אחד, על גילו של אדם וזמנו האישי, של פרופסור מריאן רבינוביץ', אבל בחרתם שם למשל את הספר לאור אישה של רומן גרי, כאחד המומלצים שלכם. למה הוא?
אותו באמת יעל עברייה, במקום שיש שם התייחסות לזקנה או לפוטנציאל, מה שאנחנו מסתכלים על, בעיקר על נשים זקנות, על השוני במראה, שהיא כבר לא תהירה ומטופחת ומוצקה כמו שמקובל היום במדיה, שאנחנו רואים כל הזמן פרסומים, וכל התפיסה של האנטי-אייג'ינג, שבעצם מה שחשוב זה לא הנראות החיצונית, ו קיים עושר רב מאוד פנימי מעבר למה שאנחנו רואים, וזה מה שבא לידי ביטוי בסיפור הזה. וגם אחד הפרקים קודם לכן היה לנו באמת שיחה עם דוקטור צחי בן ציון על מיניות ואינטימיות, שגם זה באמת היה מדובר על כך שאנחנו כאנשים צעירים נוטים מאוד להתאפס למה שרואים, ולסטיגמות וסטריאוטיפים של איך דברים צריכים להיראות, ועצם המחשבה על יחסי מין בגיל מבוגר נראה להרבה אנשים כאילו לא יכול להיות, אבל גם
יכול,
מה שנמצא בה, לגמרי, חד משמעית, להפך, מגלים אפילו שחלק מהאנשים עושים את זה בתדירות גבוהה יותר מאשר צעירים.
ואיכותית יותר.
זה בטוח. ובספר הזה גם כן הנושא הזה עלה של אינטימיות, שצריך גם להגיד, אינטימיות זה לא רק יחסי מין, יש המון אינטימיות רגשית, שזה מאוד מאוד משמעותי.
אז בואי נלך, דוקטור דנה פאר, לספר גילו של אדם וזמנו האישי של פרופסור מריאן רבינוביץ'. זאת הבחירה, ההמלצה שלך הבוקר. ספרי לנו קצת גם על הספר וגם על הסופר.
הספר בעצם נכתב לפני הרבה מאוד שנים, אני הכרתי אותו עוד בשנות 90, במסגרת מקום עבודה שעבדתי בו, והמנהלת מאוד המליצה עליו, קראתי. בשבילי, מה שזה עשה, זה פתח את החשיבה לכך שהגיל הכרונולוגי, הגיל שכתוב לנו בתעודת זהות, הוא לא בהכרח מחייב ומתאר את כל התמונה. אני עד אז הייתי בשנות ה-20 שלי, וחשבתי שגם אנשים בני 50 הם כבר סקנים, אני כבר יודעת שלא. אבל לקח לי זמן להבין את זה, ומה שהספר הזה חולל זה בעצם שיש...
אני קצת, יש לי הצעה מאוחרת, הם זקנים, אבל לא בטל קורבנם.
לגמרי. אבל ביותי כמעט בשביל בגיל 50, אני זוכרת איך הסתכלתי על זה, אני רואה את הילדים שלי מסתכלים עליי ככה היום, אבל זה לא מוביל אותי.
טוב מאוד. בואי נמשיך. נצטער על הסוגריים, כן.
הספר באמת, מה שהוא חולל אצלי זה איזושהי פתיחה של האופק, נאמר ככה, המחשבה שגיל, המספר, לא משקף את מי או מה שעומד מאחוריו. ובעצם פרופסור מריאן רבינוביץ' מתארת מגוון רחב של סוגים של גיל, מימדים של גיל נקרא לזה. יש גיל כרונולוגי ויש גיל ביולוגי, גיל קוגניטיבי, גיל אמוציונלי, גיל חברתי וגיל תפקודי. ואדם יכול להיות בנקודות שונות בכל אחד מהמימדים האלה, וזה בעצם מתאר לנו מיהו כאדם שלם. אז זה שאדם כתוב לו שהוא בן 74 בתעודת הזהות, והוא עושה התנהגויות או אינטראקציות עם בני משפחה שמתאימות למה שאנחנו מצפים בגיל צעיר יותר, זה לא צריך לגמרי להפתיע אותנו. זאת אומרת, בעיקר ראיתי בזמנו כל מיני אנשים שהיו צלולים בדעתם, יש לומר, שהיו להם יחסים בין אישיים שנראו לי תמוהים, נקרא לזה אולי לא תואמים גיל למה שאני ציפיתי, ואז אמרתי, אוקיי, זה יכול להסביר למה הם מתנהגים בצורה כזאת, למה הם מאבדים את המידע בצורה כזאת.
זה מאוד מעניין הנקודה הזאת שאת מביאה. אני ננזפתי על התבטאות שלא הייתה טובה, אז אני לא אחזור עליה, אבל כשאנחנו אומרים לא תואם גיל, אז אנחנו אולי קצת חוטאים בגילנות בעצם. מה זה לא תואם גיל? זאת אומרת, איך בן אדם הזה כן צריך להתנהג שלא כמו צעיר או להפך?
לא רק, בוא נאמר ככה, גילנות, אני גיליתי עם הזמן שגם אני עושה את זה, אני גילנית לפעמים גם כלפי צעירים.
לא נורא, זה לא נורא, הם ישרדו.
יש ציפיות חברתיות תרבותיות, באמת, זה תלוי תרבות ותלוי חברה. אם נלך לחברה אחרת, אנחנו נמצא באמת ציפיות אחרות, אבל יש לנו, עם הזמן רכשנו, ולפעמים אנחנו לא כל כך מודעים לכך, אבל יש לנו ציפיות, מה האדם בגיל הזה עושה. בוא נאמר שבלבוש, למשל, זה ממש קל. אישה בת 70 שלו, מסתובבת עם מיני, הרבה אנשים יגידו שזה לא מתאים הלבוש הזה.
וזה מה שמעצבן.
נכון. ובאותה מידה גם יגידו זה על ילדה בת 13 אולי, אוקיי? כאילו, חלק מהאנשים בחברה יגידו שזה לא מתאים לילדה בגיל הזה. אז זה הולך לכל הכיוונים. ובאמת, אבל יש לנו איזה שהם תפיסות, שאנחנו אומרים, אוקיי, זה תואם גיל וזה לא תואם גיל. מישהו שיוצא לעבוד, שזה בחור צעיר שהתחיל לעשות סרטוני וידאו ולשווק את עצמו בגיל 14 או משהו כזה, אומר, או, זה לא תואם גיל, כאילו, כולם חושבים שזה מדהים, אבל זה בעיקר, בוא נאמר, לא בכך הדבר שאנחנו מצפים, שילד בן 14 יתחיל לעשות. אז לכל גיל יש לנו איזה שהם ציפיות. וכשמישהו לא עומד בזה, אז אנחנו, סליחה, אתה כבר בן 30, למה אתה גר אצל ההורים שלך? נכון? באותה מידה.
למשל, כן. טוב, אנחנו צריכים לחתור לסיום. אפשר למצוא את הספר בחנויות, נכון? גילו של אדם הוא זמנו האישי של הפרופסור מריאן רבינוביץ', שאכן ספר לא רק למבוגרים אלא לכל בני המשפחה שיגיעו יום אחד לגיל הזה.
יש לציין שזה ספר גדול, הרבה עמודים, לא צריך לקרוא אותו כרומן, זה לא מההתחלה ועד הסוף, אלא מה שמעניין.
יכול להיות מונח שם וכל פעם לקרוא קצת.
נכון, זה באמת, זה סיפורים של כל מיני אנשים שהוא מתאר אותם ומתיג את התפיסה שלו, ובעיניי מרחיב אופקים.
הדוקטור דנה פאר, את ואני והזקנה, תודה רבה שהמלץ לנו הבוקר על ספר, אנחנו נחזור אלייך לדעתי.
שמחתי מאוד.
תודה, שלום.
יום טוב לכל.
את מלחמה גם צלם הדברים
ואיש יורה ואיש נופל שלי סודק ואיש יורה ואיש נופל שלי סודק ואיש יורה ואיש נופל כאן תרבות כבר חוזרי
זה קורה כשהדרך מתמשכת זה קורה יש ללכת ללכת
קרוקס, הוקאפ, לנסטון, מוזס, 79 ב-60 סניפי הרשת ובאתר וישוז
האופרה הישראלית חוגגת את חזרתה לבמה עם האטלף דן אטינגר מנצח על האופרטה האהובה של יוהן שטראוס מ-30 באפריל לכרטיסים התקשרו עכשיו או בקרו באתר האופרה הישראלית
שישים החדש
בשבוע הבא יחל יום המודעות ל-AML שהיא מחלת סרטן לוקמיה מילואידית חריפה עוד מעט נסביר על זה יותר. אני אספר לכם שלפני שנתיים שולבו בסל התרופות טיפולים חדשים, ולא רבים יודעים על קיומם ועל חשיבותם. הטיפולים האלה מאפשרים, למשל, גם לבני הגיל השלישי, לזכות בטיפול מאריך חיים שמשפר מן הסתם את איכות החיים, ואפילו יכול להוביל להפוגה במחלה. גיאור שרף הוא מייסד ומנהל עמותת חליל האור, העמותה שתומכת ומלווה את חולי סרטן הדם בישראל, ואיתו אנחנו נדבר עכשיו גם על המחלה וגם על הטיפולים. שלום גיאורה.
שלום וברכה.
אולי תסביר לנו קודם קצת טיפה על העמותה שלכם עם השם הזה, חליל האור.
בשמחה. חליל זה ראשי תיבות של חולי לימפומה ולוקמיה. שאלה מחלות סרטן הדם העיקריות. האור כמובן זה התקווה שאנחנו כעמותה רוצים ונותנים לחולים במחלות האלה. העמותה הוקמה באמת על ידי ועל ידי צוות של שותפים וחברים לפני כ-8 שנים. ומאז אנחנו עושים מגוון רחב מאוד של פעילויות של עזרה ותמיכה לחולים, שאנחנו מתמקדים למעשה התחומים העיקריים. א', העצמת החולה, אנחנו יודעים שחולה שיש לו ידע על הטיפולים, על המחלה, הוא תמיד שורד יותר וחי עם איכות חיים טובה יותר, אז אנחנו מתמקדים בהמון פעילויות של העצמה ושל ידע לחולים, ועושים את זה במגוון רחב מאוד של דרכים, גם באונליין, באינטרנט, וגם במפגשים פיזיים עד לפני תקופת הקורונה, ובתקווה שנוכל לחזור למפגשים הפונטניים בקרוב מאוד. התחום השני זה עזרה נפשית, כשאומרים לך שיש לך סרטן, ולא משנה איזה סוג, זה סוג של מכה, של פטיש גדול בראש, והרבה אנשים מקבלים את זה קשה, אז אנחנו עוזרים ותומכים לחולים לעבור ולהתמודד עם האבחון ועם הקשיים במהלך הטיפול והמחלה. ויש לנו מגוון דרכים שהתוכנית העיקרית זה תוכנית מנטורים, והשלישי זה להביא את כל החולה לכל מקום ששם צריך לשמוע אותו, אם זה במשרד הבריאות, אם זה בקופות חולים, בכל מקום שצריך לשמוע את הפרספקטיבה של החולה, אנחנו שם לייצג אותו.
יפה, אז טוב לדעת שאתם קיימים. בואו נדבר על לוקמיה מילואידית חריפה. מה מיוחד בסרטן הזה?
טוב, למעשה יש 4 סוגים עיקריים של לוקמיות. כמובן שיש עוד תת סוגים ואחרים, אבל הסוגים העיקריים של לוקמיות מתחלקים קודם כל ללוקמיות כרוניות ולוקמיות חריפות. אני אישית אובחנתי עם לוקמיה כרונית לפני 21 שנה, וטפו-טפו אני חייתי בשלום בזכות טיפולים חדשים מתקדמים שיצאו כשאני אובחנתי. הרופאים שהבחינו אותי לפני 21 שנה אמרו לי שיש לי כ3-4 שנים לחיות. אני מאוד שמח כמובן שהם טעו.
באלה המילים?
באלה המילים. כן, זו הייתה תוחלת החיים של חולה במחלה שלי אז, שהיא CML, לפני 21 שנה. ובזכות טיפול חדש שיצא, שהצלחתי לקבל אותו, אני נמצא פה, וכמוני גם הרבה מאוד מחברים אחרים בעמותה בארץ.
שזה טוב לדעת שאפשר באמת להאריך ולהגיע לחיים טובים ותקינים גם בגיל הזה. זה יהיה נכון לומר שהמחלה הזאת שכיחה יותר בקרב בני גיל מבוגר יותר?
נכון. בארץ מאובחנים בין 400 ל-500 חולים בלוקמיה מילואידית חריפה. אז אמרנו שיש 4 סוגים של לוקמיות, מתחלקות לכרוניות וחריפות, והסוג השני זה לפי התאים, התאים הלבנים, הלימפוציטים והתאים המילואידים. אז אלה הסוגים. אז AML, לוקמיה מילואידית חריפה, היא באמת אחת המחלות הקשות של הלוקמיות, והיא באמת מאופיינת במובחנים בארץ כ-400-500 בשנה, כשליש עד 50% מהם הם בני גיל מבוגר. שהטיפול הסטנדרטי שחולה שמאובחן במחלה הוא כימותרפיה קשה שבטיפול שנקרא 7-3, שמקבלים משלב של כימותרפיות, זה טיפול מאוד קשה, לא כל
נחזור,
חולה.
אנחנו נחזור לטיפולים, אני רק רוצה לשאול אותך, איך מגלים את זה? יש איזה סימנים מבשרים, סימפטומים שפתאום מופיעים שצריך לשים לב אליהם?
הסימפטומים העיקריים, שקודם כל המחלה כמובן מתגלה בבדיקות דם כשהן לא תקינות, אבל יש סימפטומים ותסמינים שאפשר אולי לחשוב שאולי כדאי לעשות בדיקה.
כמו מה?
זה כמו עייפות, כמו חיוורון בעור, כמו אנשים שסובלים מזיהומים חוזרים ונשנים, כמו דימומים או שטפי דם בעור, אלה יכולים להיות סימנים מטריים. כמובן שאני לא רוצה שכל אחד ששומע ושיש לו איזה שטף דם בעור, מתחת לעור, יחשוב שיש לו לוקמיה. כמובן שזה לא סימן, יכולים להיות עוד הרבה מאוד סיבות. אבל אלה סימנים שיכולים להעיד, בייחוד העייפות שגוברת עם המחלה הזאת.
מה היו הטיפולים עד לפני שנתיים, עד לפני הטיפול החדש הזה שאנחנו מיד נרחיב עליו?
אז באמת עד לפני כשנתיים, הטיפול העיקרי היה טיפול משלב של כימותרפיות, שנקרא 7-3, אינדוקציה, טיפול קשה, שנועד להחזיר את המחלה, להוציא אותה מהמצב האקוטי החריף, לנסות להחזיר אותה למצב שהוא נשלט, שהמחלה נשלטת. חלק מהחולים המשיכו, אם הם הטיפול עזר והם חזרו למחלה כרונית, הם הלכו להשתלת מח עצם, שזה בתור עצמו הליך לא קל ופשוט, אבל זה הליך שיכול למעשה לתת סוג של ריפוי ולהאריך חיים לחולים כאלה. אחרים יכלו באחוזים מסוימים לחיות עם אחרי הטיפולים האלה גם כן. אבל כמובן שהטיפולים האלה הם קשים, הם דורשים אשפוז בבית חולים, הם נעשו רק במרכזים מסוימים, בעיקר במרכז הארץ ובפריפריה לא היו עושים אותם, אז החולים היו צריכים לנסוע לבתי חולים מרוחקים מהבית.
כן, עד אשר לפני שנתיים נכנס לסל התרופות הטיפול החדש, במה הוא שונה ואיך בעצם הוא שיפר את איכות חייהם של המטופלים?
אז יש כמה טיפולים חדשים שנכנסו, אבל אנחנו מדברים על טיפולים שהם שונים לגמרי. אני רוצה רק שנבין שהטיפול הכימותרפי עדיין נשאר הטיפול קו ראשון לחולים צעירים שיכולים לסבול כימותרפיה. לעומת זאת, לחולים מבוגרים שלא יכולים לשאת בנטל של הטיפול הכימותרפי הקשה, יש היום באמת אופציה של טיפולים חדשים מתקדמים, שהם טיפול שונים קודם כל בזה שהם טיפולים פומים, כלומר לוקחים כדורים ולא אינפוזיות ולא כימותרפיות, זה פשוט כדורים שלוקחים אותם, אפשר לקחת אותם כמובן בבית, הם לא דורשים אשפוז, אפשר לעשות אותם בבתי חולים בכל מקום, בכל רופא שמטפל בחולים במחלה הזאת יכול לתת את הטיפולים האלה. אז ככה שכשליש עד 50% מהחולים המבוגרים היום שמאובחנים יכולים באמת ללכת לטיפולים החדשים המתקדמים הפומיים, שבאמת יכולים לעזור, לעצור את המחלה ולאפשר הפוגה ולחיות עם המחלה בשלום לאורך זמן.
אמרנו שהטיפולים האלה ניתנים גם בבית, נכון?
נכון, זה טיפולים פומים כדורים, לוקחים אותם בבית, כן.
זאת אומרת, זה באמת החידוש הגדול. אין צורך להגיע למרכז רפואי, ובוודאי מי שגר בפריפריה לא צריך להתארטר למרכזים מרוחקים יותר.
אמת.
מה נאמר? טוב שיש את הטיפול הזה, טוב שאנחנו יודעים עליו יותר. מי שלקה לא עלינו, בכל זאת טוב שידע שאפשר לקיים אורח חיים סביר, ואתה הדוגמה מצוינת לכך, נכון?
אמת, תודה. אורח חיים סביר לחלוטין. כל מה שאני רוצה לעשות אני עושה, לא מוגבל בשום דבר, גם לא עם הגיל. אז ככה שבאמת יש תקווה, ואני מזמין כל מי שחלה במחלת סרטן דם ליצור איתנו קשר בחליל האור. אנחנו מאוד מאמינים שחברות בעמותה היא חלק בלתי נפרד מהטיפול.
גיא אושרף, בריאות טובה עד 120.
לכולנו וחג עצמאות שמח.
להתראות.
להתראות.
על אם הדרך עץ עמד, עמד נופל אפיים. נום נומה בין הלילה רד, ליל סער על המד. נוטה מזעף רוח על אם הדרך עץ עמד אין ציץ ואין תפוח אל זה העץ אי פעם בן אבי אימך הגיעה בצל ערבית בעץ קינן ובד הוא לא הניע כבש בו ראש אבימך פניו לירושלים נשא בבכי תפילת מנחה עם אלוהיו בשניים אל זה העץ
60 החדש.
גירו אמיר היה מוותיקי עורכי הדין בישראל, והמוערכים שבהם, חודשים אחדים לפני מותו, הוא הוציא בהוצאה פרטית ספר שהוא קרא לו בפשטות, המדריך למזדקן המתחיל. זה מדריך מלא שאר רוח, תבונה וידע כמעט אנציקלופדי של האיש המיוחד הזה. קראנו לכם חלקים מאותו מדריך, והיום אני רוצה לקרוא לכם עוד חלקים ממנו. היום נדבר על נהיגה, כמו שכתב עליה גיאורא אמיר במדריך למזדקן המתחיל. נהיגה. אל תוותרו על הנהיגה כל עוד מהירות התגובה שלכם סבירה. הנהיגה מוסיפה לדימוי העצמי, לביטחון ולשיפור, ולשיפור משמעותי של חיי היום יום. אני דן בנהיגה אחרי הסעיף שעניינו לימוד דברים חדשים, כי במצב הקיים במדינה, קרי התווספותן של אלפי מכוניות לכבישים מדי חודש, הנהיגה היא ללא הרף למידת דברים חדשים. הנסיבות בכבישים משתנות והתנהגות אלפי הנהגים, חדשים וותיקים, משתנה איתם. הנהיגה היא פעילות שחייבת להדריך אותה ביקורת עצמית. אפשר לטעון כי כל פעילות יש לבצע תוך ביקורת עצמית, זה נכון. אולם הנהיגה נבדלת לעניין זה בכך שכל שגיאה בה נעשית כהרף עין, ואין מי שישפיע עליך הנהג באותו רגע של הרף עין. לפי מדריך וושינגטון לגריאטריה, כושר הנהיגה מושפע לרעה ממצבים רפואיים ומחלות כגון הפרעות ראייה, סוכרת, אלצהיימר, שבץ, דיכאון, מחלות לב וכלי דם, הפרעות שינה ועוד כך וכך. כך גיאורא אמיר במדריך למזדקן המתחיל. עם השיר הזה שפבלו קזלס נהג לסיים בו קונצרטים שלו, אנחנו מסיימים את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי טכנאי השידור, אני איציק יושח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.